מי מושלם? פרקים, תורת המודעות, יסודות המודעות העצמית. עמוד 40, למטה, הפסקה התחתונה. עדיין בסוגיית הלחץ והמתח והעצבנות וגורמי המתח והעצבנות. חלק גדול מן הלחץ והמתח נובע ממה שנראה בעינינו כאובדן של הערכה וכבוד. הערכה, פירוש דבר, כשלא מתייחסים אלינו כראוי, זה משדר שאין לנו ערך, אנחנו לא שווים הרבה, וממילא קיומנו מוטל בספק, במובן מסוים הקיום מורגש כדבר לא ממשי, לא בעל ערך, וזה דבר שאדם לא יכול לשאת אותו, לשאת יחס שגורם להרגשה שהוא חסר ערך. ערכו מוטל בספק, כדאיות חייו מוטלת בספק, אין לו בעצם תפקיד מיוחד פה, מה הוא בעצם עושה כאן בלי כבוד והערכה? כל אחד מאיתנו, כן, הוא מצפה להערכה, שיאמרו לו שהוא בעל ערך. כן, אנחנו מדברים על ערך מאוד נשגב, האדם מצד היותו נברא בצלם אלוקים, הוא בעל ערך אינסופי, ודאי. האדם מרגיש את זה באופן אינטואיטיבי, בלתי אמצעי, הוא מרגיש שיש בקרבו ערך נשגב מאוד. עוד מאוד נשגב. וברגע שפוגעים, מזלזלים, מתעלמים, לא מתייחסים כראוי למציאות חייו, בין אם נאמר שמישהו מזלזל בעצם מציאותו, למה באת לעולם בכלל? בין אם מזלזלים אפילו בערך מסוים ספציפי, בערכו כמורה, בערכו כמפקד. למרות שמדובר פה בערך מסוים, אבל הדבר הזה מהדהד בתוך הנפש בעוצמה כבירה, כן? מהדהד בתוך הנפש בעוצמה כבירה ומעורר משפט כמו, רגע, התייחסו אליי בהטלת ספק ביחס לערכי? אך זה הסיבה שאני קם בבוקר, בגלל שאני חושב שאני מורה, בגלל שאני חושב שאני מפקד. ואומרים לי דבר כזה, וואו, זה מכניס אותי למתח עצום. דיברנו על כך שהכלל הגדול, כן, אומר שאדם נכנס ללחץ ועצבנות כאשר הוא מפרש מציאות מסוימת כסכנה, כסכנה קיומית, בין אם היא פיזית, בין אם היא נפשית, בין אם היא רוחנית. הסכנה פה היא ברורה, כן? זאת אומרת, כאשר לא מעריכים אותנו, או כאשר הודחנו מעבודה מסוימת, הדבר הזה נתפס בעינינו כנפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הייתי במשרה, הייתי בתפקיד, התפקיד הזה היה חלק משמעותי מהדימוי עצמי שלי. התפקיד נתן לי את ההרגשה של הערך. אנשים מדווחים. לפעמים שאחרי שהם מסיימים אפילו תפקיד, לא מפוטרים מתפקיד, מסיימים תפקיד וחוזרים הביתה, איש לא מתקשר אליהם, איש לא שואל את הצטם. רק לפני יומיים הוא היה בתפקיד צהלי, בדרגה מאוד מאוד גבוהה. זהו, בתקופת הצינון, או שהוא פרש לגמלאות, פתאום איש לא שואל אותו. חיי האזרחים לא תלויים בו יותר. איש לא שואל אותו לדעתו, היה חשובה שבדרך כלל היו מתחשבים בה, אף אחד לא מצלצל. איך שאלו את בן גוריון, זוכר ב... כן, הייתי אז נער בר דעת, היה תוכנית מוקד, אז בן גוריון הוא התראיין בשנות ה-70 בתוכנית מוקד, היה תוכנית שנקראת מוקד, אז הוא התראיין. אז זה בשנות ה-70, הוא בשנת 63 הוא כבר פרש. אבל היו מראיינים אותו עם פעם לפעם, בכל אופן, אדם ש... שירי את המדינה 40 שנה יותר. 40 שנה. אז הם שואלים אותו. אז הוא אומר, אני יכול להגיד עד 63. מ-63 הפסיקו לשאול אותי. אני עכשיו יכול לדבר כאזרח. אתה רוצה שאני אגיד לך על כך וכך, מה הממשלה צריכה לעשות, מה הממשלה עשתה? לא יודע, לא משתפים אותי. עד 63, יש דברים שאני יכול להגיד, יש דברים שאני לא יכול להגיד, גם שאלו אותו שאלות, ככה. זה דברים שאני לא יכול להגיד, אפילו עכשיו, אלו דברים שלא הגיע הזמן לגלות אותם לציבור. אבל הוא אומר, בית בהגינות, עד 63 אני יכול להגיד. עכשיו אני כמו כל אזרח, אתה רוצה להגיד לך את הערכתי? כן, בתור אזרח, אני יכול להגיד לך את הערכתי כאזרח, אבל זה לא מחייב איש. זו גישה מעניינת. טוב, הוא קבל את זה בשמחה, והוא קבל את זה, כן. אבל בן גוריון לא התבטל אחרי שהוא... היה לו הרבה מה לעשות. אבל רק אומר שלפעמים אנחנו רואים אנשים שהם מסיימים תפקידם ונופלים פתאום לאיזה שיממון. חלקים שלמים של הדימוי העצמי שלהם פשוט הולכים לאיבוד. רגע, מה אני פתאום? טלפון לא מצלצל, מה אני? צריך למצוא עיסוק, צריך למצוא עיסוק לא ברירת מחדל, לא עיסוק שהוא איזה ברירת מחדל, לא איזשהו, אני יודע מה, ללכת לשכת האבטלה, אני יודע מה, ולקבל עבודה מן, כן? מן היקב ומן ה... מן ה... איך אתם קוראים כאן? מן הגורן, לא. אלא משהו שהוא חלק נוסף של הדימוי שלך. עד היום היית במשרות ביטחון. עכשיו אתה בונה את הנחלה, אתה בונה את המשפחה, אולי אתה הולך להקים איזו עמותה למען ילדים כאלה. אגב, זה מה שעושים רוב הגמלאים האלו. כן? הם פשוט ממשיכים את העשייה בתחומים נוספים. ובזה הם בונים את הדימוי העצמי שלהם, לא רק על בסיס של תחום מסוים עם כל חשיבותו, אלא הם עכשיו בונים את הדימוי העצמי מכיוונים שונים. רק אמרתי שלפעמים ישנה איזושהי חוויה של ירידה גדולה מאיגרא רמא לבירא מיקתא, דבר שגורם לאדם הרגשה של ירידת הערך. אז אם כן, כל מצב שנתפס בעינינו כאובדן הערכה וכבוד, הוא יכול להיות סיבה מאוד מאוד טובה ללחץ. מאוד מאוד טובה ללחץ. כן? בגלל הסכנה הקיומית שמורגשת בגלל הדבר הזה. סכנה קיומית במובן זה שבלא הערכה וכבוד, מי אני? ומה אני? קורה שלעיתים, אכן לא נוהגים בנו בכבוד הראוי. אין ספק. קורה לעיתים שלא נוהגים בנו בכבוד הראוי. כל השאלה היא, מאיפה הכבוד מתחיל? האם הכבוד מוגדר, יונק, מקבל את קיומו מהיחס של הסביבה כלפי? או שהכבוד זה דבר עצמי בי? אורה כבודי, אורה הנבל. מי זה כבודי? דוד המלך אומר, אורה כבודי. מי זה כבודי? הנשמה, ככה הוא מפרשים. כן? דיבר אל הנשמה, כמדבר אל הנשמה, כך כתוב. אורה כבודי. הוא פונה לנשמתו ואומר לה, אורה כבודי. כן? כבודי זה נשמתי. אז הוא מעורר את נשמתו. מה, הוא מחכה דוד המלך שמבחוץ יעריכו אותו? הוא מעורר את נשמתו, את כבודו עצמי, שלא תלוי באיש. זיידים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נתיתי. בסדר, אנחנו יודעים את היחס של שונאי דוד, כן? יודעים את היחס, תהילים מלא מזה, כן? הסתנו נחינם, לא אבל בכפי, ורודפיי, 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 ורודפיי. אבל בך בטחתי, בכך עשיתי, אתה מסגבי. כבוד עצמי. היחס של דוד לריבונו של עולם הוא יחס פנימי, שראשיתו קודם כל בהרגשה של דבקות מופלאה, שנשמת האדם עם בוראה, ומשם הוא יונק את צדקת קיומו, גם כאשר שאול המלך רודף אחריו 10 שנים, אולי יותר, 10 שנים, רודף אחריו, כן, הוא ממשיך להיות דבוק. תילי תילים של תילים. פילי פלי. אז נכון, קורה לפעמים, אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא להיות תלותיים. קורה לפעמים שאכן לא נוהגים בנו בכבוד הראוי. אבל אחרי הכל, לבני אדם יש לפעמים רצון וצורך לחוש עליונות, פטנט לא נורמלי. אתה רוצה לחוש עליונות, מה אתה עושה? אתה מוריד את הזולת. במקום לבנות במה לעצמך, אתה חופר בור לזולת. אז יש, צריך להבין שאנחנו חיים בחברה אנושית, בחברה אנושית יש כל מיני מניפולציות, איך אנשים רוצים להשיב לעצמם את הכבוד האבוד, הם הולכים ומתייחסים בחוסר כבוד לזולת, ובזה הם כאילו יוצרים את התחושה לעצמם שאתה ירדת והם עולים, הם לא עלו בעצם, ממש, הם גם לא נשארו באותו המקום, הם אפילו ירדו, כי להשפיל את הזולת זו ירידה מוסרית קשה מאוד. אבל בדמיון היצרי, התאווני, זה נתפס כאילו עלית. קוראים לזה בלשון חז"ל שמחה לעד. אתה מאוד מקנא באחד מתלמידי הכיתה, כי הוא חכם מאוד, כן? הוא חכם יותר ממך, ותמיד הוא עונה לשאלות הרב, יש תשובות מדויקות מאוד, כן? תשובות מדויקות, והרב אומר לו, יפה, יפה, יפה אורי, יפה אברהם, ואתה ממש נאכל מבפנים. ויום אחד, הרב שואל, והוא משיב תשובה ממש לא לעניין. והרב אומר לו, אורי, הפעם לא צדקת. ואתה שמח בצד. בנפילה שלו אתה שמח. בנפול אויבך, אל תשמח. ואתה שמח בנפילה, כאילו אתה מרגיש שבזה אתה זוקף את קומתך. למיתו של דבר לא זקפת שום קומה. עוד נשפלת בכפליים על זה ששמחת לעד. אבל יש מין כזה דבר אצל בני אדם. בני אדם. וכולנו בני אדם. לא נוהגים בנו הכבוד הראוי, אנחנו משמשים כמטרה לחץ, כן? של כל מיני גורמים סביבתיים שלא יודעים לפתח את הדימוי העצמי שלהם מתוך עבודה והתעלות, והם יוצאים לצוד צייד, יוצאים להשפיל אחרים, יוצאים לקצוץ, כן? את קומת האחרים כדי שהם ירגישו קצת יותר טוב. יש תופעה אנושית כזו, כך שמעתי. כן, אני אומר זה בצחוק כמובן, דברים ידועים. לעתים אכן לא נוגעים, אחרי הכל לבני אדם יש לפעמים רצון וצורך לחוש עליונות מדומה, והם בוחרים להשיג את התחושה הזו של העליונות על ידי הפחתת ערך זולתם. הם עלולים להחמיץ פנים, להראות לך שאתה לא בסדר, זאת אומרת, איך הם יוצרים לך את רגשי האשם, איך הם יוצרים לך את הרגשה שאתה לא בסדר, כן? הם נותנים לך פידבק, כלומר, תחשבו על זה. תחשבו על זה. הרי אנחנו, שאנחנו, אם אני מדבר איתכם, אני הרי נורא רוצה ששמח אתכם. אני רוצה לשמח, כלומר, כל אחד מאיתנו שמדבר לזולת, הוא רוצה בעצם להיווכח שההשפעה שלו היא השפעה שעוברת לסוחר. אני אדבר עם הזולת, אני רוצה שהם רוצה סך הכל. אבל פתאום הזולת עושה לי ככה, זה בעצם כאילו באתי לתת לך כוס מים, כמו שמורי חז"ל, ואתה שופך לי אותו לפרצוף. סך הכל אנחנו משתדלים להיטיב לזולת, אנחנו רוצים שהנוכחות שלנו תהיה נוכחות, שהפידבק עליה הוא פידבק חיובי. הרי זה בעצם המראה של החברה, התגובה של החברה היא מאשרת לנו שהפעולה שעשינו היא אכן עוברת לסוחר, היא אכן רצויה. זאת אומרת, פעלתי פעולה משמעותית, פעלתי פעולה משמעותית בעולם. הרי היה שקיבלת אותה בשמחה. זאת אומרת, בזה שאתה מקבל ממני, זה מקרין עלי בחזרה לאמור, אני בעל ערך. צריכים אותי. הדברים שאתה עושה, אומר, המעשים שאתה עושה, יש להם תגובה סביבתית טובה. זה בונה את הדימוי העצמי שלנו. יש בזה אמת לא קטנה, אני חייב לומר. כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. חז"ל לא מזלזלים בעניין הזה. החברה היא השתקפות בלתי רגילה, הרבה פעמים, כן, הייתי אומר, לטוב שבנו, לרמת הטוב שבנו. לא צריך לזלזל בזה. ודאי וודאי. אבל יחד עם זה צריך לזכור, שלפעמים יש אנשים שגם כאשר אנחנו ניתן להם יהלום, הם יזרקו לנו זה בפרצוף. יש אנשים כאלו. למה הם עושים את זה? כן? עקוב לב אנוש, מי ידענו? נפש האדם זה לא דבר פשוט. היצרים שמסתובבים באדם, תסבוכות של האדם, תסבוכות הרגשיות, תסכולים, כן? חסרונות, בלגן, לא משנה. אנחנו יודעים את זה. לא צריך להתרגש יותר מדי. יהיו כאלה תמיד, שכל מה שניתן להם לא יפייס אותם. כל מה שניתן להם, הם לא יאותו לאורו. הם לא יגידו, יישר כוח, תודה רבה על מה שנתת, תודה רבה על מה שעשית. לא, לא יגידו. אנחנו לא צריכים לצאת ידי חובתם, או לחשוב שהם קובעים את הערך שלנו. הם בוחרים לפעול בדרך הזו, על ידי הפחתת ערך זולתם, על ידי מה? הם עלולים להחמיץ פנים, למתוח ביקורת, כן? או לשתוק שתיקה קרה, יהירה ורועמת כדי להביע את עליונותם. כל אחת מהתגובות, אני תשימו לב, כן? היא מרכיב אחר בנוק אאוט שמנסים לעשות לנו. החמצת פנים, עלולים להחמיץ פנים. החמצת פנים, זה מקווץ אותי. שמחמיצים פנים, סימן שמקווצים אותנו, נכון? שמאירים פנים, סימן שמשחררים אותנו. כן? החמצת פנים, מקווצים. כלומר, הפעולה שלך קיווצה אותי פנימה. כאילו היא לא מחיה אותי. היא לא מחיה אותי, היא מקווצת אותי פנימה. אתה טיפוס מקווץ, אתה טיפוס שולל חיים. אתה מקווץ אותי פנימה. זה דבר ראשון. הדבר השני זה למתוח ביקורת. זאת אומרת, אני לא רק מסתפק בהתכווצות פנימה, אלא אני מגיב על הפעולה שעשית במחאה, בביקורת. זאת אומרת, פה אני משחיז לשון ואומר לך, רואנה, היא הממית שכמותך. תסתכל איך אתה מתנהג. תראה מה אתה גורם לי. תראה איזה אווירה אתה גורם לי. למה אתה עושה את זה? אני מותח עליך ביקורת. החמצת הפנים היא כשלעצמה ביקורת, אבל היא יותר התגובה הראשונית של ההתכווצות כלפי פנים. אחרי התכווצות כלפי פנים, מופיעה המתקפה. זה הביקורת. מתקפה. או לשתוק שתיקה קרה, יהירה ורועמת. מה זה השתיקה? מה זה השתיקה? אני בכלל לא סופר אותך. בעוד שהחמצת פנים וביקורת, אני מתייחס אליך. הרי שבשתיקה יהירה ורועמת, אני בכלל לא סופר אותך. זה לא מתחיל. כן? שתיקה. בעצם מה שעשית, לא ראוי להתייחסות. אם מחמיצים פנים, לפחות אני יודע שהמעשים שלי פעלו על הנפש. יש כוח למעשי, הם פועלים החמצת פנים. ואם שחת עמך ביקורת, בכלל יש חשיבות אולי לדבריי. כך יאמר מישהו. הנה, הנה, מבקרים אותי, מבקרים אותי. אבל אם שותקים שתיקה יהירה ורועמת, זה כבר סיפור. אחד הדברים הקשים, שלפעמים מהות עושות כלפי הילדים שלהם, הן מתעלמות מהילד. זאת אומרת, הילד רוצה שאמא תתייחס, וזה לא משנה לו כל כך איזה התייחסות. הוא מוכן גם להרגיז אותה, ובלבד שהוא יקבל יחס. אבל שאמא אומרת, לא מתייחסת אליו. עוסקת בשטיפת הכלים. ויוסי משה, אמא! שוטפת כלים. הולכת להראות. כאילו לא קיים. הילד מפנים את זה, מפנים את זה, כאילו הוא לא קיים. כי הקיום של הילד, הוא בעצם מורגש דרך ההתייחסות של האם. ההתייחסות של האם מאשרת לילד את קיומו בתקופות הראשונות של החיים. עד שהוא מתחיל לזהות הקיום הנפרד שלו. יש לי גוף, יש לי אוי, אני יש בפני עצמי, אני גם נושא את עצמי. בוא ננסה ללכת לשם, אופ, הוא הולך לשם. אופן, לא צריך את אמא. איזה פלא עצום. הוא לא צריך את אמא. הוא הולך לבדו. הזהות הפיזית והנפשית והרוחנית יותר מאוחר. הולכת ומתבררת. וזה אחד האנשים או הסנקציות. אחד האנשים או הסנקציות הקשות של אמאות כלפי ילדיהם לפעמים, זה בעצם לתת להם את הרגשה שמבחינת האמא הוא לא קיים. והילד חווה, אנחנו לא זוכרים את עצמנו אולי, הילד חווה את זה באמת, כאילו אין לו קיום. כי אם אמא לא מתייחסת, אין לו קיום. ולפעמים אנחנו כאנשים מבוגרים עשויים לעשות זה, במיוחד לחברים שאנחנו יודעים שתגובתנו חשובה להם. בין אם זה יהיה החמצת פנים, בין אם זה ביקורת, אבל להתייחס. דבר כשאנחנו בוחרים ב... לא קיים פה שום דבר. אתה כמו אוויר. כל המטר 80 שלך זה כמו אוויר. כל האישיות הזו בעצם לא נחשבת. זה קשה. הנה שלושת האופנים. שאנשים מנסים לשדר לנו שאנחנו לא בסדר. לא בסדר. כן? צריך להיזהר מהדברים האלו. כן? בין לעשות את זה לאחרים, וכאשר עושים לנו את זה, לא לאבד השתנות, לא להיכנס לפאניקה, לא להיכנס לסערת רגשות. צריך להיזהר מזה. כן. מה?
יש את המקום שכן אפשר להשתמש בשתיקה או ב...
השאלה מה המגמה, השאלה מה המגמה. זה בדיוק כמו שאתה אומר, יש מקום שאפשר באמת לחתוך, יש מקום באמת לחתוך בבשר החי של החולה? התשובה היא כן. התשובה היא כן. לפעמים צריך לחתוך בבשר החי של החולה. אבל זו במטרה כדי להשיב לו את בריאותו. כדי להשיב לו את החיים. מותר לך להתייחס בשתיקה אם אתה משער באופן ברור שהשתיקה הזו תעודד את הזולת להשתפר. השתיקה שלך משמשת כדי ליצור תהליכים של תיקון אצל הזולת. לפעמים השתיקה היא נועדה כדי שהוא יבוא ויתנצל על משהו. וברגע שהוא מתנצל, אתה כבר סולח לו. זהו, אתה מתיר את קשר השתיקה. אתה לא ממשיך. צריך לדעת להשתמש בכלי הזה, במיוחד כלפי אנשים שרגישים לשתיקה. אנשים שרגישים לשתיקות ומפרשים את השתיקות כהתעלמות וסובלים מזה מאוד. כן, השתיקות צריכות להיות במינון מאוד מאוד מדויק, וצריך להיות פעולה של שמאל דוחה, אבל כדי לקרב אחרי זה בימין. שתיקה שעניינה זה לעודד תקשורת מחודשת, שיח, כן, תיקון וכן הלאה. יש מקום זה לפעמים. יש מקום לפעמים. כן. מה זה? שוב, גם כלפי ילדים לפעמים, כשילד עושה מעשה חמור, כן? בעצם מעשה חמור, כן? שצריך לתת לילד את ההרגשה שכרגע אנחנו מתנתקים מקיומו. כי מעשה חמור כזו דורש כרגע התעלמות מוחלטת. כן? אתה עושה מעשה כזה, אמא כרגע לא איתך. וזה מתבטא בשתיקה. אבל צריך זהירות גדולה. כי הילד יכול להיכנס לפניקה, יכול להיכנס לסערת הרגשות. יש ילדים שכתוצאה מהדבר הזה יכולים אחרי זה להשתולל שעות, לשבור דברים ולעשות סנקציות. תלוי מאוד באופי של הילד. יש ילדים שעושים להם סנקציות כאלו, יכולים להיות מאוד אלימים, יכולים להגיב בפרעות, יכולים להגיב בנקמנות באמא, יכולים לנשוך אותה, להקוט אותה. ילדים קטנים דבר. דבר אותה בגילי 4 ו-5 אפילו. יכולים פשוט לפגוע באמא. כן? יכולים לקחת ביצה ולזרוק עליה בכל הכוח. ולקלל אותה כללות איומות. למשוך אותה ולמשוך אותה. יש ילדים שאסור לעשות להם דברים כאלו. יש ילדים שהפתרון איתם זה שיח. והם צריך להוציא אותם מהבית, ללכת לטייל איתם בגן שעשועים, לשוחח איתם, ללטף אותם. יש ילדים ש... כן? שעושים מעשה לא טוב כדי להרגיע אותם, צריך לחבק אותם חזק. לחבק אותם. עד איזה הם נרגעים. יש ילדים שהפעולה הזו היא לא פותרת להם שום דבר. כל ילד לגופו. אבל בעצם השאלה אם יש מקום לנהוג לפעמים בשתיקה, התשובה היא ודאי שכן. אבל... כן, כל דבר בזמנו מתאים. אז ראינו כאן את הפעולות האלו, חמצת פנים, ביקורת, שתיקה, קרה, יהירה ורועמת. כדי להביע את עליונותם. מפה קובע, מפה משפיע. החמצת הפנים נותנת באופן אוטומטי את ההרגשה לזולת, שאני בעצם קובע כאן. מה ראוי ומה אינו ראוי? הדברים שאמרת כעת, ברגע שאני מחמיץ עליהם פנים, באופן אוטומטי מה אתה מרגיש? שאני העליון, אני הקובע. כן? מה מתקבל ומה אינו מתקבל? וכן שאר הדברים. כדי להביע את עליונותם. רואים את זה גם בשיח הציבורי, כל הסגנון הזה של ההתלהמות והביקורת של האומנים. גם כן, איזה ניסיון. כן? לפעמים בשתיקה, לפעמים בהחמצת פנים, לפעמים בביקורת קשה מאוד, לתת הרגשה, רגשי אשם, כן? לישראל האחרת, כן? או לאומנים האחרים, לחלק הגדול של העם שלא חושב כמותם, לתת להם הרגשה שהם אשמים. לתת הרגשה שהם לא מבינים מה זה תרבות, מה זה אומנות. לתת להם הרגשה, כן? האומנים נסים לתת את ההרגשה, כן? לחלק הגדול של העם, שהם בעצם וולגרים, שהם בהמות, שהם ירודים, שהם לא מבינים בטבעה של תרבות, בדמוקרטיה וחופש דעות. ויש כאלה שקונים את זה. מתנצלים, מדברים ולא עושים. כן? עכשיו, בעקבות מה שמתרחש כרגע, זה תקדים מאוד משמעותי של משילות, שבאמת שרים קמים וסוף סוף עושים מעשה שהוא בניגוד לרצונו של המיעוט הצרכני והצווחני והמקופח וכאילו. ועשו מעשה, עשו מעשה. פשד לא נורא, לא קרה שום דבר, כלום לא קרה. כן. שום דבר לא קרה. צעקו וצעקו, נעשה מה שצריך לעשות ונגמר זה פה. לא צריך לפחד. בסדר גמור. אז אנחנו מכירים את הדוגמאות הזה, האלו גם בשיח הציבורי שלנו. לרוע המזל, לרוע המזל מתווסף לכך פעמים רבות, חוסר הסביעות הרצון העצמי שלנו, אנחנו קונים את הסחורה, כן? מושפעים, מתפעלים, חוסר סביעות הרצון העצמי שלנו וכאבינו, על הביקורת שהתיחו בנו, וכאבינו על הביקורת שהתיחו בנו, רק גדל ומתעצם. למה כאב? כי חתכו לי בשר החי. למה כאב? חתכו לי את היד. הביקורת הזו, זה כאילו חתכו לי את היד. אין שום הבדל. אני רוצה להגיד שזה יותר מזה אפילו. כי אם אנחנו מפנימים את הביקורת באופן מוגזם, ומניחים למישהו לחתוך לנו את היד, לחתוך לנו חלק מהדימוי העצמי שלנו, כראויים, כאנשים ראויים, שמעשיהם ראויים, גם אם זה עומד בניגוד לדעתו של פלוני. אבל המעשה הזה ראוי מצד עצמו. עשיתי אותו בתום לב, בלי שום כוונה לפגוע באיש. אבל ברגע שמחמיץ הפנים גורם לך לוותר על צדקת דרכך, אתה בעצם נותן לו לחתוך לך את היד. הוא חתך לך חלק משמעותי של הדימוי עצמי, ועכשיו אתה שותה דם, וזה רק דימוי. כי זה יותר חמור מחיתוך יד. זה יותר חמור. זה חיתוך נפשי. זה משהו אחר לגמרי. זה חיתוך של עורק חיים, וצריך להבין שהחיים הנשמתיים הם זורמים דרך הדימוי העצמי שלנו. איך שאתה רואה את עצמך, ככה בעצם אתה חי. איך שאתה רואה את עצמך? החיים שלך, ערכם של החיים, עוצמתם, תקוותם, זרימתם, היא נקבעת לפי רמת הדימוי שלך. מה אתה בעצם פועל בחייך? מה הפעולה שלך מביאה לעולם? אבל אם החמצת פנים גורמת לך להרגיש ירוד ונחות ופחות ונבזי, איפה יופיעו החיים? איך הם יופיעו? מה? מאיפה הם יופיעו? על בסיס של זלזול עצמי, של הכפשה עצמית, של התפעלות מביקורת החברה, איך יופיעו החיים? ודאי שהתורה לא תוכל להופיע על בסיס של נפש כמושה, חסרת ביטחון בכוחות שלה, ביכולות שלה. התורה דורש מאיתנו להיות אנשים שמאמינים בכוחם, מאמינים בנשמתם, מאמינים ביכולות שלהם, מאמינים שיכולים להיות אנשים גדולים. אחרת אין לנו מה בכלל לדבר עם התורה. התורה דורש מאיתנו אותן דרישות שרק אנשים בעלי דימוי עצמי גבוה יכולים לקיים אותו. זה דברים, דרישות מאוד מאוד, בין אדם לחברו, בין אדם לאלוקיו, זה דרישות מאוד משמעותיות. אדם שנפגע כל שני וחמישי לא יכול לקיים מצוות. מי הוא שהוא יקיים מצוות בכלל? מה ערכו בכלל כדי לקיים מצוות? אולי אפילו מרגיש שהוא לא ראוי לזה בכלל, כמו אנשים שחוטאים בחטאים מסוימים, כן? ואחרי זה אומרים, אני לא ראוי להתפלל, אני לא ראוי ללמוד תורה. יש בזה משהו אמיתי, כאילו. אבל מכיוון שהם נפלו בחטא, החטא כל כך השפיל אותם, שהם כבר פוסלים את עצמם לכהונה. הם פוסלים את עצמם להתפלל. מה, מי אני שיתפלל? מה, הקדוש ברוך הוא שם ואני פה עם החטא הנורא הזה? אני אתפלל? מי בכלל שומע אותי? מי בכלל שומע אותי? מה אני? רוק הפה, אפר ואפר. זה מה שאני. מה, אני אתפלל? אני אלמד תורה? זה מה היה הדבר הזה? רק נסיים. וכאבן על ביקורת שתירו, זוהי נטייה, הנה, הרסנית ביותר. אנחנו צריכים לעצור, צריכים לעצור, אני ממש מצטר. הזמן משהו, או שנדמה לי או שהזמן עובר מהר מדי. זה לא קרה לנו בדרך כלל, בדרך כלל אני שם לב ש... אבל פתאום ככה עברה חצי שעה וכזו מהירות. מאוד מוזר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אנחנו צריכים לעצור. כן, צריכים לעצור.